ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפעולה האחרונה שמיכאל השם יקום דמו ארגן בביתו יחד עם אשתו הצעירה הייתה שבת נפלאה בשנת תשס"ב לשיעור א'. יחד עם חברו ייבדל לחיים ארוכים הרב אביעד ספרוני, הרב של גני טל, הם גרו שניהם בבית שמש כזוגות צעירים, והם ארגנו שבת לאנשי שיעור א' באותה שנה. המטרה הייתה קירוב, פירוש שני אברכים צעירים שרוצים לקרב תלמידים צעירים לאביהם שבשמיים. כדי לתת איזשהו מקום למשבצת הזאת בחיים של מיכאל, שזו הייתה משבצת מרכזית, היה נראה לנו פשוט להזמין את הרב צער, הוא גם בוגר הישיבה, תת אלוף הרב רפי פרץ, להעביר שיעור לזכרו של מיכאל. ואכן כך סוכמו הדברים, כי נדמה לנו שאין מקום שמקרב יותר מאשר השירות הצבאי הביחד שבו. מסיבות שאינן תלויות בו כנושא תפקיד מרכזי, כל מי שהיה פה בצבא יודע שבלטם זה מילה מאוד משמעותית, אז נאלץ הרב צער לבטל את השתתפותו ברגע האחרון, אבל ברוך השם שהוא לא הותיר אותנו חסרים. אנחנו זוכים לארח כאן איש מרכזי ברבנות הצבאית שהעיסוק המרכזי שלו הוא קירוב, סגן אלוף הרב צדוק, המקובל במקומותינו כדוקי בן ארצי, שמעבר לתפקידיו כטייס הוא זוכה לחבר כפשוטו שמיים וארץ. כל מי שמכיר ויודע את התחום של תודעה יהודית ומה שמקיף את התחום הזה ומתבונן במהפכה הרוחנית והמאוד מאוד לא פשוטה על רקע הימים האחרונים שאנחנו שומעים ורואים, אז הוא נושא בתפקיד הזה בצבא, ובסייעת הדשמי הגדולה רואים בו ברכה והרבה הרבה 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 הצלחה. אז נשמח לשמוע שיעור מהרב דוקי.
הישיבה, משפחה, רבנים, תלמידים, אותי זה מרגש מאוד לדבר בהזכרה לחלל צה"ל במקום הזה. 400 מטר מכאן נפל אבא שלי במלחמת ששת הימים בכיבוש ירושלים, ובשבילנו במקום הזה מחוברים שמיים וארץ כל הזמן. מיד כשנודע לנו שאבי השם יקום דמו נפל, היינו אחי ואני צעירים אז, אבל אז אמרנו לאמא מיד שאנחנו לא מתכוונים להיות יתומים. אנחנו הולכים להמשיך לעשות את מה שאבא עשה, ואין לנו זמן למעמדות האחרים. יכולנו להגיד את זה כי אמא שלנו בדיוק כזאת, ועד היום עסוקה כל הזמן בלתת ולעשות. והמפגש עם חללי צה"ל הוא תמיד מפגש של עלייה. הגעגוע העצום הוא כוח מגנטי שמרומם את החיים. אלו אנרגיות שלכל אחד מאיתנו יש. תמיד אנחנו מתגעגעים אל הנשמה, וזה מרומם אותנו מכובד הארץ, מכובד העשייה החומרית, אל האידיאלים, אל העתיד. וכשחושבים על חללי צה"ל, ודאי שהדבר הזה מרומם אותנו מאוד מאוד. כל העשייה כאן בארץ, בכלל העם היהודי, תמיד את החשבון הוא מתחיל מלמעלה למטה. כמו החשבון של סולם יעקב שמוצב ארצה. כך אומר נפש החיים, והרב צבי יהודה היה מזכיר את זה כל הזמן, הסולם הזה מתחיל בשמיים עד הארץ. ככה זה בעברית, ארצה זה אל הארץ. החשבון תמיד מתחיל מהשמיים, אבל חשוב שהוא יסתיים גם בארץ. חשוב שבסופו של דבר נמצא את כל הסולם שלם, וממילא אז נוכל שמלאכי אלוקים גם יעלו וגם ירדו. ולכן, בייחוד בימים מסובכים, בימים שהקטע של הארץ לא כל כך ברור, ראוי תמיד לזכור מאיפה מתחילים הדברים ולאן הם יחזרו, ואז ממילא הפרטים הקטנים לא מבלבלים אותנו מאוד. בפרשות שלנו יוסף הצדיק מזכיר לנו את זה בצורה מאוד ברורה. כשהוא פוגש את האחים, הוא לא רק אומר להם אתם חשבתם לרעה והאלוקים חשבה לטובה, אלא הוא קודם כל אומר להם אל תעצבו ואל יחר בעיניכם. זה משונה, זה מיותר גם לבוא להגיד בסוף זה יסתדר, יצא מזה טוב, אבל למה אל תעצבו? אל תעצבו זה על הדרך, זה לא רק על התוצאה, זה לא רק על כוונת השם שבסופו של דבר יצא אל הפועל, אלא זה צובע גם את כל הפרטים ואת כל המעקשים בתוך הדבר הזה, וזה מסובך מאוד. אור החיים בפרשה שלנו הוא אומר זה כמי שרצה להשקות את חברו כוס של רעל ובטעות השקע אותו כוס יין. אפילו המשל לא מובא לנו, סוברתם, מכרו אותו, הם הצליחו למכור אותו. אני מניח שהוא ישב שם בכלא כל כך הרבה שנים, כך אומר הספורנו, שהיה מוזר בעיניו, משונה, איך קורה דבר כזה? מה פה? אבל עכשיו שאנחנו בסוף התהליך רואים, אנחנו מבינים שגם הפרטים שבהווה משונים, לא ברורים, קשים, מסובכים, הם חלק מהחשבון הגדול. זה גם, זה לא מובן לנו. זאת אומרת, בסדר, יצא, נגמר טוב. הסיפור נגמר טוב. בסופו של דבר, יוסף הצליח לצאת מבית האסורים. אבל אנחנו כבר יודעים את זה מההתחלה, כן? עוד מה, וישלחהו מעמק חברון, מאותה עצה עמוקה. כלומר, יש פה איזו עצה אלוקית עמוקה שיוצאת לפועל דרך כל הסיבוכים הגדולים האלה. מין כאילו אומר להם יוסף, תראו, העולם היה אמור להיכחד. 7 שנות רעב במצרים, מצרים לא תלויה בגשם, מצרים שותה מן הנילוס. כשכל העולם ברעב, יש מקום אחד שעוד אפשר לקבל ממנו סיוע, זה ממצרים. שם הנילוס לא פוסק לעולם, אבל כשכבר הנילוס פוסק 7 שנים, אז כל האנושות תיכחד, לא יהיה מה לאכול. כדי להציל את העולם צריכה האימפריה המרכזית לעשות מהפכה כלכלית, שגם היום דרך אגב אם איזה מדינה תרצה לעשות את זה, אנחנו לא יודעים איך לעשות. אנחנו לא יודעים היום להסם מזון 7 שנים. אין את היכולת הזאת. גם כשחושבים על שמיטה ממלכתית, על שנה אחת, הכאב ראש הוא כזה שאנחנו לא יודעים איך עושים את זה. חיטה עוד נסתדר, אבל כשחושבים על טיפונת יותר, שנה אחת אנחנו לא יודעים. על 7 שנים, אתם מבינים איזה מהפכה טכנולוגית, חברתית, מה פתאום שפרו יעשה דבר כזה? אלא אם כן יהיה לו מודיעין אמין בצורה כזאת שבעקבותיו הוא הולך לעשות מעשה כזה. טוב, אז הקדוש ברוך הוא יגלה את אוזנו, אבל מאיפה שהוא יבין מה ריבונו של עולם אומר, הוא פרעו. אז צריך שיהיה פה איזה מייבין. נו, המייבינים שמסורים לידו זה כל חרטומיה והשפיה ו... לא רוצה להגיד עוד מילים כי אני במדים. איך הוא יצליח לפרש את זה? היחידים שידעו באמת באמת להבין את דבר השם, הם יושבים בכנען, בבאר שבע או בחברון. איזה סיכוי שפרעה יקשיב למישהו כזה? אין שום סיכוי. אלא אם כן יהיה לו ממליצים עם כל הלב, עם קבלות, מן מישהו שיהיה קרוב אליו בליבו ויסמוך עליו ב-100%. איפה קורה, איפה יכול לקרות דבר כזה שאיזה שר מצרי יגיע לקרבה כזאת עם בן יעקב שהוא יאמין לו ב-100%? זה יכול לקרות בשני מקומות. בצבא, בצבא זה קורה. החברים מהצבא, יכול להיות שאחד הגיע מהכפר ואחד הגיע מהעיר, אחד דתי, אחד חילוני, אחד עולה חדש ואחד בן של שר, בקלות גרים באותו אוהל סיירים, יושבים באותו טנק, אוכלים מאותו מסטינג, היינו אומרים פעם, אבל אתם אפילו לא יודעים מה זה מסטינג. אבל שם יכול להיווצר דבר כזה, יכול להיווצר משהו כזה שאתה אומר, זה חבר שלי מהצבא, תאמין לי. באמת בצבא יש חברויות, והמילואים אחר כך זה עוד יותר בולט. אתה יודע, מגיעים ביחד לשערים של צאלים, איזה מנהל חברת הייטק בג'יפ 4x4, כן, וחברו שהגיע בטרמפים כי אין לו ג'יפ 1x1, בתוך שתי שניות הוא עם החברת הייטק מצדיע ואומר כן המפקד. פילי פלאות מה שקורה שם, פילי פלאות. ויש עוד מקום אחד כזה שזה יכול לקרות, בבית הסוהר. חשבתם שזה המצאה של הדורות האלה? פעם אנטולי אמר שהוא השר הראשון שישב בבית סוהר לפני שהוא היה שר. כך הוא אמר. שם זה יכול לקרות, בבית הסוהר. איך מגיעים לשם? זה תרגיל של המוסד, איך מחדירים חפרפרת. זה שיטות מיוחדות, איך אתה מכניס מישהו בצורה אמינה לגמרי ומסבך אותו כדי שהוא יגיע לבית הסוהר, שהכל יאמין כזה. זה לוקח 17 שנה דבר כזה. זה לא, זה קורה. ואז כדי שבסוף יוסף הצדיק יצנח לנקודת אמינות כזאת ליד פרעה ויעשה את המהפכה בעולם, יציל את העולם. אומר יוסף, חבר'ה, אם הייתי יודע לפני 17 שנה שזאת המשימה, מה הייתי אומר? הנני. מה אמר יוסף? הנני. תסתכלו, דפדפו אחורה, זה בדיוק מה שהוא אמר, הנני. מסביר שם רשי, למרות שהוא ידע שאחים שונאים אותו, מה הוא אמר? אי הוא לא חזי, אבל מה זה חזי? הוא ידע שהוא הולך עכשיו למשימה ענקית. הוא לא ידע בדיוק את המשימה. הוא התנדב, הוא אומר, התנדבתי, לזה התנדבתי. לא ידעתי, טוב שלא ידעתי. הייתי יודע, לא יודע אם היה לי כוח לעמוד בזה. אולי הייתי נשבר באמצע, אולי הייתי שובר את הסוד, אולי הייתי מגלה, טוב שלא ידעתי, טוב שזה היה אותנטי ב-100%. שאתם לא ידעתם ואני לא ידעתי והמצרים לא ידעו, אז זה הצליח לנו. גם זה במוסד עושים ככה, אבל לא חשוב. אז ממרום 17 שנה מסתכל יוסף אחורה ואומר, חבר'ה, גם אם היינו יודעים את כל הסיפור מההתחלה, היינו עושים בדיוק את אותו דבר. בדיוק את אותו דבר. אל תעצבו ועל יחר בנך. יש פה תוכנית אלוקית שיוסף מכיר רק חלק ממנה, כי הוא עסוק בלמחיה שלחני, וכבר יעקב אבינו יודע שזה יותר מזה, זה עצה עמוקה של אותו צדיק, יש פה עמוק ועוד יותר עמוק, יש תוכניות אלוקיות שהן בסופו של דבר יוצאות דווקא מתוך הסיבוכים, דווקא פרטי הפרטים הקשים של המציאות הם מובילים אל הגודל, כן? את צרה היא ליעקב וממנה יבשע, ככה הרב צבי יהודה מזכיר לנו שהצרה עצמה היא הסולם שעליו אנחנו מחברים שמיים וארץ, שברגעים הקשים ש איך כתוב, יוסף בסקו ותעניתו, יעקב בסקו ותעניתו, ויהודה מסובך עם תמר, ונראה שהכל תקוע, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אז הורג אורו של משיח, אז קוראים התהליכים הפנימיים הגדולים ביותר. יש לנו סימן כזה, שכשיש צרה גדולה, שיש חושך גדול, אנחנו יודעים, אנחנו בטוחים שעכשיו, עכשיו זה נבנה. פה, לא באותו זמן, באותו תהליך, בתוך הצרה הזאת קורים דברים עצומים. לפעמים אנחנו יכולים לשער מהם, לפעמים הם כל כך גדולים ועמוקים שאנחנו לא מסוגלים לשער אותם, אבל אנחנו יודעים שכך הוא. אנחנו יודעים שעם ישראל כל מהלכיו מושגחים, וגם כשאנחנו נמצאים ברגעים המסובכים ביותר אנחנו יודעים בוודאות שעכשיו ריבונו של עולם הורג אורו של משיח. וככל שהמהפכות גדולות יותר, אז אנחנו יותר מבינים גם למה לא יכולנו להבין, שזה לא מהפכות, שזה אבולוציוני, אז אפשר לעשות איזה אקסטרפולציה, אפשר, כן, במתמטיקה של פונקציות אנליטיות אפשר לעשות חשבון, אבל יש פונקציות שהן לא אנליטיות, וכשיש בהן מהפכות אי אפשר לדעת מה יש מעבר לאופק. קוראים למצב הזה רעידות אדמה, כן? המשנה בברכות שואלת, כן, מה מברכים על הזוועות? שמה שם ברשימה את הזיקים, גם את הזוועות. אז הגמרא מיד שואלת, מה זה זוועות? אז אומר רב קטינה, גואה. שמעתם חוף גואה וזה? לא, אז זה לא. גואה זה רעידת אדמה. רעידת אדמה. היעלה על הדעת לברך על רעידת אדמה? אנחנו כבר ראינו פה כמה הדגמות של הדבר הזה. פה מהחלון אפשר לראות בכותל הדרומי, תסתכלו פה, לא, מהחלון לא רואים את זה, אבל מהמדרגות תראו שיש שם אבנים שברור שזה לא ככה בנו את זה, כי הכותל הדרומי הזה נפל ברעידת אדמה, זה בנו אותו עוד פעם עם אותם אבנים, אבל זה לא הסתדר. אז תסתכלו, זה בנוי לא תקין, זה נפל, כל הכותל הזה נפל ברעידת אדמה. אתם יודעים איזה רעידות אדמה היו פעם? נופלים דברים, והעולם אחרי רעידת אדמה זה לא אותו עולם לפני רעידת אדמה. יש רעידות אדמה פיזיות, פוליטיות, תרבותיות, חברתיות, יש הרבה רעידות אדמה. רעידת אדמה זה תמיד מצב שאתה לא יכולת לנחש קודם מה יהיה אחר כך, ובאמת זה מפיל בניינים שלמים. רעידת אדמה היא באמת מהפכה. זה בדרך כלל היא מאוד כואבת, ובדרך כלל היא מלאה באמת בהמון קשיים, אבל אחריה יש מציאות חדשה. לפעמים יש מצבים שבניין טוב חוסם את היכולת לבניין גדול ממנו, יש כזה דבר. ולפעמים רעידת אדמה היא מזיזה את הקיבעון של ההווה לטובת בניין של עתיד. התנועה הציונית מלאה בדברים כאלה, מלאה. הסטגנציה של ימי הביניים היא לא זזה. בעם ישראל הייתה פריחה רוחנית עצומה בימי הביניים, אבל מבחינה לאומית הסיכוי שנגיע לארץ ישראל הוא היה בלתי קיים. לא רק שהיה פה בעיות פוליטיות או טכניות, גם לא היה עם מי לעשות את זה. עם מי? מי ידע להחזיק טוריה? מי ידע להחזיק רובה? לא היה לנו שום דבר, לא היה לנו שום יכולת. ואז הייתה רעידת אדמה נוראית בעם ישראל, קראו לה תקופת ההשכלה, נוראית. אנחנו היום קשה לנו לעלות על הדעת מה זה היה, מה זה מאות אלפי בני ישראל פשוט נעלמים לנו. אבל הם הלכו, הם לא הבינו את זה, הם לא ידעו את זה, אבל נשמתם דחפה אותם להביא כלים לעם ישראל. אלא שהם לקחו את הכלים, הלכו איתם החוצה. זה היה צנטרפוגה כזאת. נכון, עכשיו צריך לבוא עוד רעידת אדמה, דרייפוס. אחרי רעידת אדמה של דרייפוס פתאום כל הכוחות האלה חזרו חזרה הביתה. אבל זה כבר, הפעם הם חזרו כבר עם כלים, עם כלים שיכולים לבנות מדינה, שיכולים לתת כלים לעם שחוזר לארצו. אבל גם אז היה הרבה אמון, הרבה רצון, הרבה כלים, אבל לא היה מי לדבר. לא היה, היה פה טורקי. אז הייתה צריכה להיות עוד רעידת אדמה. ותשימו לב שלפני כל רעידת אדמה, כשאתה מסתכל על המציאות ומנתח אותה, היא נראית לך שהיא הולכת לכיוון לאבדון. תנועת ההשכלה הולכת להתבוללות וזהו, לא, אין סיכוי, הם לא יחזרו, כל בעיה לא ישובון. והנה בדרייפוס, ופתאום כל הטורנדה הזו חוזר פנימה. מי יכל לצפות דבר כזה? מי יכל היה לחשוב שיהיה תהליך כזה? וכשהתחילה התנועה הציונית להתחיל להתעסק עם עצמה, היא ראתה שהיא לא תגיע לארץ ישראל לעולם. אפילו חשבה ללכת לאוגנדה, מרוב שהיה ברור שלפה אי אפשר להגיע. אבל אז הייתה מלחמת העולם הראשונה, והכל התהפך, ופתאום הבריטים פה, וויצמן, ובלפור, ופתאום רק תבואו. תבואו, נעשה לכם כבישים, נבנה לכם את הרבנות הראשית, על חשבון הבריטים. אם הרצל היה חולם שזה אפשרי, הוא היה מדבר על אוגנדה? לא. ואותו דבר עושה לנו תרפת, וכל רעידות האדמה הנוראיות שעברנו, כל אחת פותחת אופק אחר לחלוטין, שאי אפשר היה בשום אופן לצפות אותה קודם. רעידות האדמה בהתקדמות של עם ישראל החוזר לארצו הן קשות, הן כואבות, אבל דבר אחד כבר למדנו, וזה מה שיוסף הצדיק גם רצה להגיד לנו קודם. כשאתה מתחיל לעשות אקסטרפולציות, תעצור. כשאתה אומר, רגע, אם זה מתחיל ככה, זה בטח ילך לפה ובטח ובטח, עצור. אתה הרי יודע שזה לא כך. הרי שריבונו של עולם מוביל פה איזה תהליך, עוד דקה יש רעידת אדמה נוספת, שהיא תיקח את זה למקום שזה צריך ללכת. אל תתרשם מההווה, אל תתרשם מתהליכים, ותעשה עכשיו מכפלות ותגיד, אוי ואבוי, אם עכשיו זה ככה, אז זה בטח, ואוי ו... זה לא נכון. זה לא נכון. גבוה מעל גבוה שומן. אל תעצבו והליכר בעיניכם. אל תעצבו, הבנתי. מה זה הליכר בעיניכם? זה ביטוי של בניה של רחל. זה רק רחל אמרה את זה פעם. חרון עיניים, זה ביטוי מיוחד. זה משהו שקשור לתפיסה, לראייה, למחשבה, לפילוסופיה. כן? אל יחר ביניכם, אל תנסו לחשוב בצורה של חרון, כאילו העולם הזה הוא הופקר, ניתנה ארץ ביד רשע, התהליכים המסובכים הם מובילים. טעות, טעות, לא נכון. לא זה מה שמוביל. גבוה מעל גבוה שומר, יש פה תוכנית אלוקית, ואנחנו יודעים בדיוק לאן היא הולכת. אנחנו לא יודעים איך, כן? כמו שאומרים, מה יהיה בסוף? מה יהיה בסוף אנחנו יודעים, רק מה יהיה באמצע, זה השאלה. או איך יהיה. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך התהליכים. כשאני אומר עכשיו, אני מתכוון ב-60 וכמה שנה של מדינת ישראל, ב-60 וכמה שעות, בעכשיו. בעכשיו קורים המון דברים שהם ברור שהם מאוד אנרגטיים, שהם מאוד מאוד בדרך ל. ואנחנו גם יודעים שיש מי שמוביל את התהליכים. מה לעשות? זה לא העיתון ולא אשת פוטיפר, לא זאת ולא אחרת. זה גבוה מעל גבוה שומר. יש תוכנית אלוקית, יש פה, יש לעסק הזה תכלית, תכלית אמיתית. וכשאתה מסתכל על עם ישראל, אתה גם רואה את זה. אם רק תקלף את הקליפות של הציניות ואת הערפל של הכוונות והפוליטיקות, כן, על סקו ותעניתו של יהודה ושל... תוריד רגע את הסכין, תוריד אותם, תסתכל מה קורה במעמקים. אי אפשר שלא להתרשם שקורים פה דברים עצומים. עצומים. אני השבת יהיה בבה"ד 1, אני מסתובב שם המון. הרבה פעמים אני עושה תרגיל. שואל את הצוערים, תגידו, למה לכם את כל הצרות האלה עם הדתיים? גם לנו זה קשה. אתם יודעים שהכשרות זה בסוף לא באמת מה שהתכוונו. לא בכל מקום, לא בכל מוצר. לא נעים. אני בטייסת 12 שנה אכלתי סנדוויץ'. ובחיל האוויר מבשלים טוב. זה לא... יש מקומות שסנדוויץ' זה שיפור, אבל... 12 שנה לא היה כשר אצלי בטייסת, מה אני אעשה? ככה זה. זה יכול להיות. אתה יכול להיות במוצב שאתה לא תאכל חם. יכול להיות. חבר'ה, זה יכול להיות. ויכול להיות שתהיה במקום בלי עירוב. זה באמת יותר נדיר היום, וזה באמת פילי פלאות מה שאנחנו מצליחים לעשות. ועדיין זה יכול להיות. אז אנחנו אומרים, חבר'ה, אולי נעזוב, בוא נעשה אוגדה של דתיים. אז נוכל לדאוג לתפילות בלוז, ונחשים שם יועץ הלכתי על כל כפק. ואנחנו, כשאני אומר את זה, אני רואה את הדתיים יושבים בקהל ועושים לי. אז אני שואל את החבר'ה, מה דעתכם? ואז מתרוממים הצוערים והצוערות הלא דתיים, ונותנים לי על הראש, אתה השתגעת? מה עם הביחד? באנו לצבא להיות ביחד. אומר לי אחד, פעם ראשונה בחיים שראיתי קידוש זה פה, אתה רוצה לקחת לי את זה? ואתה שומע דברים, אתה לא מאמין. הם קוראים אותך לגזרים. מה זה הדבר הזה? מה פתאום? אז אחרי שנתן להם להתבטא, אני מתחיל לקשות עליהם. אני אומר, אבל אתם מבינים שבגלל זה אי אפשר לעשות מדס עם גופייה בבה"ד 1 באמצע הקיץ? זה מוריד את הציום של הברור. למה זה חשוב? טוב, אבל ספורט זה לא חשוב, אבל אוכל זה חשוב. אתם אבל יודעים בפסח, שם השבוע לפני פסח אין מה לאכול, ואחר כך אוכלים את העוגיות האלה של פסח עד חנוכה. לא אכפת לנו. אני לא מצליח, אנשים מוכנים לחתום על כל צ'ק שבעולם, ובלבד שנשאר ביחד. זאת האמירה, זה מלמטה. ככה אנשים חושבים, על הביחד. זה דבר מופלא. כשאנשים כל כך רוצים להיות ביחד, וכל כך מוכנים ומשלמים על הביחד, זו אמירה ענקית, אי אפשר להתעלם ממנה. אי אפשר לזלזל בה. היחידים שאני מסתכל שהם ככה לא פשוט להם עם זה, זה הדתיים.
קצת מסובך לי, מסובך. הביחד הוא קשה, הוא מאוד קשה, אבל הוא ביחד. יש פה משהו אמיתי, קורה כאן איזה משהו, קורה לנו עכשיו איזה ברור כזה סביב השאלה הזאת, עד כמה באמת 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 אנחנו רוצים להיות ביחד. ואני בטוח שהתשובה תהיה כן, אבל אנחנו עכשיו עוד בהתחלה. לך וראה את שלום אחיך בצון. בוא, לך תראה. אנחנו הולכים לראות עכשיו. חכה פה עוד דרך ארוכה לראות את שלום אחיך, לראות את הביחד, לראות את האחווה. לא יודע כמה זמן ייקח המסע הזה, כמה פרשיות, כפשוטו ולא כפשוטו. עוד נראה. הדרך ארוכה. אבל אנחנו אמרנו דבר אחד. הנה הנה. הנה הנה. אנחנו הולכים לעשות את המסע הזה. אנחנו הולכים לגלות את הביחד. אנחנו בטוחים שבסוף נוכל להגיד אל תעצבו ואל יחר בעיניכם. ונוכל להגיד בבטחה לאן האלוקים מוביל את התהליך. אנחנו כבר עכשיו יודעים. אנחנו יודעים את סוף. מה יהיה בסוף אנחנו יודעים. איך זה יהיה באמצע אני לא יודע. אבל צריך עצבים של ברזל. ובעיקר לב, לב אוהב. הרבה הרבה אהבה בלב. ועם זה אפשר להגיע רחוק. ויש לנו. יש לנו. יש לנו הרבה לב אוהב. והרבה תורה. והרבה בשביל מה. וגם כשקשה. גם כשקשה מאוד. וביום של הזכרה זה יום שזה מזכיר לנו כמה זה קשה. כמה גאולת ישראל קשה. כמה קורבנות וכאב. וכל חייל שנופל זה אחר כך יום יום, לילה לילה. כל קידוש, כל ליל הסדר. זה לא אירוע אחד, זה חיים שלמים. זה כאב עצום וקושי גדול שלא נשכחים מן הלב. שממש לא נשכחים מן הלב. שממשיכים ללוות אותנו שנים. אבל זה גם חיים ששואלים אותי, איך זה שגדלת בלי אבא? אני אומר, מה פתאום? אני גדלתי עם אבא. ועוד איזה אבא? אבא שלא עושה טעויות. זה כל כך קשה. מה אבא היה אומר פה? מה אבא... אוי, כמה שזה היה קשה. זה עדיין. כן? הילדים שלי גדלים עם סבא, והנכדים שלי גדלים עם סבא רבא. הם מכירים אותו מצוין. כן? הדמות של מיכאל היא חיה, היא חיה פה בבית המדרש. צריך לדעת. היא מחייבת אותנו. היא מחייבת אותנו בלימוד. היא מחייבת אותנו בצבא. היא מחייבת אותנו בחברתיות. היא מחייבת אותנו בבניין משפחה. היא מחייבת אותנו. היא פה. היא מדברת איתנו. היא נוכחת. יש פה נוכחות של חיים שנותנת לנו את הכוח לעמוד בכל הקשיים, גם שמסובך מאוד, גם שמאבדים את העצבים, גם שרוצים לקרוע חוטים, גם שרוצים לשרוף גשרים. בואו נזכור לאן אנחנו הולכים. אנחנו ממש בתחילת הדרך. אנחנו עוד בהתחלה. אבל אמרנו הנה הנה, ואנחנו יודעים שבסוף נגיד אל תעצבו ואל יחר בעיניכם. ושנזכה לזכור שבתוך כל הסקים שבדרך הקדוש ברוך הוא הורג ראשם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.